אדם נמצא בעולם שהוא בעצם לשון העלם. יש בעולם, כמו שדיברנו על זה שבוע שעבר, מבט שטחי ומבט של עומק. וכמו שכבר דובר על בשיחה הקודמת, דיברנו על אמונה בעומק, גם יש הסתכלות על העולם בעומק. זאת אומרת, צריך להכיר את האדם, צריך להכיר את התוירה, וצריך להכיר את העולם ואמונה, וכל הדברים האלה, יש מבט שטחי ויש מבט עמוק. וכמו שהיה לנו בפרשה של המרגלים, ששם אתה רואה את ההסתכלות החיצונית שרואה ארץ אוכלת יושביה, כל מקום שבאים רואים לוויות, אבל ההסתכלות העמוקה יותר, אם הייתה הסתכלות בעומק של המרגלים, הם היו רואים שחופי צבונו השם ואיביו יסונו אל האורץ הזויס, ולכן אולו ינעלה, הם היו כבר רואים את ההתחלה של שרשרת הניסים, שהקדוש ברוך הוא מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, למרות הכל ולמרות כל מקום, שהוא פשוט איכשהו מסיח את הדעת של כל אותם תושבים באותם מקומות, שלא ישימו לב למרגלים. זאת אומרת, במבט של חיצוני, במבט שטחי, מה שראו מול העיניים היה לוויות בכל מקום, ארץ אוכלת יושביה, לא משתלם לעוד בארץ ישראל. איזה ארץ לא טובה הקדוש ברוך הוא נותן לנו, והארץ הלא טובה הזאת, זה גורם להם לכעוס על כביכול, למה הוא נותן להם כזאת ארץ, עד כדי כך שהם אומרים כמו בפסוק בדברים, בסינס, השם אויסונו, אויציונו מארץ מצרים, נושא איסויסונו ביד היום אוירי להשמידנו. כן? זה התחושה שהם מרגישים. לעומת זאת, בהסתכלות של עומק, בהסתכלות עמוקה יותר, והעומק פה הוא לא כל כך קשה להגיע אליו, הוא די פשוט. זה פשוט להתבונן במציאות. מתוך התבוננות במציאות, אם היו שואלים את אחד האנשים שנמצאים שם, היו שואלים אותו, תגיד, ככה תמיד פה הלוויות? הוא אמר, לא. זה קורה רק עכשיו. מה, כל שנה בתחילת הקיץ? גם לא, 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 לא. זה אף פעם לא קורה, זה רק עכשיו. והם היו קולטים שאיפה שהם מגיעים, באותו יום יש את כל הלוויות האלה, אז זה לא ארץ צריכה לסיישבר. זה הקדוש ברוך הוא סולל להם את הדרך, שלא ייתנו לב עליהם, כמו שרשי אומר, כן? שלא ייתנו לב עליהם. ויש פה לא שנאת השם אותנו, אלא אהבה עצומה, תויכו ירוצו פאהבו. הסתכלות שמראה את האהבה העצומה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. והתוצאה של דבר כזה, והרגע שאדם מרגיש, כשהוא מרגיש ורואה ומתבונן איזה אהבה יש הקדוש ברוך הוא אליו וכמה ניסים הקדוש ברוך הוא סולל לו, זה מביא את הבן אדם למקום הרבה הרבה יותר גבוה, וזה היה צריך להיות התוצאה האמיתית מהסיור של המרגל מארץ ישראל, אם זה היה נעשה מתוך התבוננות של עומק ולא התבוננות שטחית. והדבר הזה, כמו שאמרנו, כמו שהזכרנו, בעצם בכל מהלך החיים של האדם, גם בתוירה, כן, יש שטחיות ויש עומק, וההסתכלות השטחית זה תורה ומצוות, זה עול ומסע, וההסתכלות של עומק מביאה את הבן אדם להבנה שזה תויכו יראת סופה אבו. ואותו דבר גם בלימוד עצמו. הלימוד השטחי הוא תמיד מר, הוא לא, אין בו מתיקות, וכמה שאדם מעמיק יותר, זה, רואים את זה במציאות, כן? כמה שאדם מעמיק יותר ומנסה להבין את עומק הדבר, כשמבינים את עומק הדבר, זה אור גדול, אור נוגע עליהם, יושבי בחושך ובצלמובס וכמבוע בתנחומה.
גמורה שגם טוב.
גמורה שגם טוב, כי גם בזה יש עומק ושטחיות. יש שטחי שזה סתם לקרוא, ויש להבין את הגמורה עם רשי. אבל זה אפשר להגיד שאצל הראשי, ואחד ההגדרות הכי חריפות היה חויטה על גחולים. הריצה, להריץ גמורה. אצלו כל צורת הלימוד, הלימוד והחיים, זה אפשר להתחיל להעריך בסיפורים, אבל כל צורת החיים הייתה, כל פרט שמישהו אמר באיזושהי התייעצות, הכל היה בהבנה, להעמיק ולחשוב, נכון? זוכרים את המצב שהם מתייעצים איתו, מדברים איתו, מה שלא היה, תמיד זה היה כזה איש ודס, תמיד היה להסתכל לעומק של הדברים, ותמיד, הלימוד ודאי, היה כל צורת הלימוד, היה לחשבן כל פרט ולהבין כל פרט, והוא סיפר שהוא בשעתו שמע את השיעורים של רבן קוטלר, אז הוא אומר שכולם שמעו את השיעור, והוא אמר שהוא שמע שאלה, היה צריך עכשיו לחשוב, רגע, מה השאלה? למה זה קשה? מה בדיוק השאלה? ורק אז הוא מסוגל לעבור לשלב הבא לשמוע את התשובה. אבל לא לשמוע שאלה ותשובה בזמנית, עוד לא הספקתי לחשוב על השאלה להבין אותה. זאת אומרת, וההפך, כל צורת החיים שלו פה היה צורה של להתבונן בכל פעולה ופעולה, להתבונן בכל פרט ופרט. לתפוס עומק של דברים. והאמת היא, הראשון גם כתב על זה, באימו לפיטי לסכו, ויש המון שיחות על הנקודה הזאת של איזבוינינוס, הוא מגדיר שכל כל תפילה יכולה להביא את הבן אדם לשיא של אהבת השם, אהבת תוירה, אהבת המצווס, דוויקוס לקדוש ברוך הוא, הדרגות הכי גבוהות שאפשר להשיג, אפשר להשיג בכל תפילה שהיא, בתנאי אחד, שתתבונן מה אתה אומר. אמרת, הגמור אומרת לך, מה צריך לכוון בשמה? אחד, שהוא גמור בברוכס, לפי את בייס מת בייס, נכון? אחד בזין ריקים ובאורץ ובדלת רוחו סוילום. זה הפירוש הפשוט של המילה אחד. לא? מה זה אחד? אם יש אחד ברקיע השישי, אז הוא לא אחד, כי יש שתיים. ואם יש עוד אחד בצד מזרח, זה גם אומר שהוא לא אחד. זאת אומרת, מה הוספת? אחד בזין ריקים ובאורץ ובדלת רוחות העולם. לא הוספת כלום. זה מה שאמרת, אחד. הוא אומר, כן, אבל צריך לחשוב מה אתה אומר. להתבונן מה אמרת. נכון שזה כלול במה שאמרת, אבל תתבונן במה שאמרת. זה בעצם המטרה של הדברים. המטרה זה, הכוונה של שמע ישראל, אחד, זה להבין מה אני אומר. כי ההתבוננות יוצרת את ההשפעה הגדולה על האדם. כשהאדם אומר, והוא לא מתבונן במה שהוא אומר, אז באמת, כתוצאה מזה, תוצאה די טבעית, הדברים גם לא ישפיעו. וכמה שאדם מתבונן במה שהוא עושה, אז הדברים כן ישפיעו. אז זה ככה בתוירה, ככה במרגלים בארץ ישראל, וככה במבט על העולם. ככה גם במבט העולם. האדם ירד לאילום הזה. והאדם מתעסק בעולם הזה עם דברים חומריים. זה העיסוק של הבן אדם באילום הזה. הוא מתעסק עם דברים חומריים. ומתוך העיסוק בדברים חומריים, אדם זוכה לעונג באויר השם. עונג באויר השם, רוח ניאס, להשיג מתוך דברים גשמיים דווקא. אז יש שיחה, זה מוצא שבס ואיגש טוב שלה מדלת. נמצא בימו לפיטי לספר, החלק הראשון. אומר, אף על פי שזה נראה תארטה לססרה, שההשגה של אויר השם ועונג אויר השם, ולהשיג את כל הסוגיות הגדולות, קורה דווקא על ידי החומריות, לזכות לרוח ניאס. אומר, אבל האמת היא, שבמבט לעומק של הדברים, זה מה שקורה בעולם. האדם עצמו, יש בו נשומה שהיא חצובה מתחת לכיסא הכובד, והוא נמצא עם הנשומה הגדולה הזאת בתוך חומר אחור שהוא מלא בחיתות וכל מיני טייבס, ומזה האדם צריך לצאת, להתענג, להגיע באור השם, שזה לגמרי ההפך. ובאמת זה תאות את הסרה. המצב באמת להגיע מתוך העולם הגשמי לעונג הרוחני, לאור הרוחני, הוא באמת לא לכתחילה. זה לא אמור לקרות מתוך זה. רק כשהקדוש ברוך הוא ברוב חסדו, המציא שבכל דבר גשמי, יהיה בזה אור ורוחניאס, רוצה הקדוש ברוך הוא לזקויסס ישראל, לפי כוח ירבו להם תירו ומצוויס. אז זה למה יישא המציאות של האדם החיים. אני אומר, הדברים האלה מאוד מתחברים למה שדיברנו שבוע שעבר, שזה בעצם ההבנה שכל דבר בעולם שקיים, זה רק טויב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. זאת אומרת, כל שפע שיש בעולם, כולל דברים טובים יותר, או דברים שהם נראים כטובים פחות, בעצם כל הדברים שמגיעים משמיים, כל הדברים, אין רע יורד מלמעלה. כל דבר שמגיע הוא דבר טוב. רק מה? יש לפעמים מצב שהאדם לא ראוי לקבל. דרך אגב, מצאתי בדיוק היום את הלושן הזה בתיקון איזויר. זאת אומרת, לא תיקון איזויר עצמו, ראיתי מישהו מביא תיקון איזויר בדף עין א', עומד בייס, שהתיקון איזויר אומר שיש, אומר תמורויס. יש, ככה הוא מגדיר שם, יש תמורויס. או אמר לוי רב לוזור, או שואל רב לוזור. אומר, איך יכול להיות יש תמור היסר? כתוב, אני השם, לא ישון ניסי. אז הוא אומר, נכון, בקשר לעני, אז באמת לא ישון ניסי, ואין שום תמורה ואין שום דבר. בקודשו בריחו, שכינת, אין שם שום תמורה ואין שום שינוי וחילוף, ואין שום הסתורת. אבל ביחס לחיוביו, כן, ביחס לחיוביו, אז באמת יש מצב של שינוי ותמורה, ושם באמת יכול להיות שינוי. זאת אומרת, עוד פעם, הדברים נכתבים בלושן זויר, ולכן הם קצת קשים להבנה. אבל הרעיון שלהם, יש מציאות אמיתית בעולם. ובמציאות הפנימית והאמיתית של העולם, אז אין שינוי, אני השם לא ישון ניסי. אין שינוי בשום דבר. והאור של הקדושה והטוב והאור הגדול נמצא בכל דבר בעולם. רק מה? לא תמיד רואים את זה. איך יש מצב שלא רואים את זה? חיו ויו. מה זה חיו ויו? חוטאים. על ידי חטא הבן אדם נמצא במצב שאצלו יש שינוי. זאת אומרת, זה כמו שאדם חי באיזה עולם מדומיין, עולם דמיוני, שבדמיון שלו הוא רואה חומות, והוא רואה הסתרות, והוא רואה קשיים, והוא רואה דברים. אבל זה לא שהדברים האלה באמת קיימים. הדברים האלה באמת לא קיימים. רק שבעולם שלו, בדמיון שלו הם קיימים. יש ביטוי כזה בלושן המלבים. המלבים נמצא בשמואל, שמואל פרק בייס, שמואל א', פרק בייס, בתפילה סחנו, אז תוך כדי התפילה שלה, היא אומרת, רגלי חסידוב ישמואל, ורשועים בחוישך ידומו. רגלי חסידוב ישמואל. אומרת, העולם כולו באמת, הקדוש ברוך הוא נמצא עם כל אחד, ועוזר לכל אחד, ומשפיע שפע לכל אחד. רגלי חסידוב ישמואל, הוא שומר את רגלי חסידוב. אבל רשועים בחוישך ידומו, הם מדמים לעצמם שהם חיים בחושך. האמת היא שגם הרשועים חיים באור. כל העולם הוא אור. כל העולם, אני השם לא ישניסי. כל העולם בעצם מלא בטוב ומלא באור. רק מה? האדם, בגלל העבירה שלו, נכנס לדמיונות, והדמיון מספר לו שהוא חי בחושך. ורשועים בחושך ידומו. הם מדמים לעצמם, כך אומר המלבים, הם מדמים לעצמם שהם חיים בחושך, וממילא רשועים בחושך ידומו, אז הם גם דוממים בחושך. הם לא מעיזים להתפלל, הם לא מעיזים... כי אין סיכוי. כי מה פתאום שישמעו אותי, כי יש לי כל כך הרבה אוויר הזה, וכו'. כבר מתחיל לדמיין, הדמיונות שלו גורמים לו לכל הפחדים למיניהם. אבל אם הוא היה נצמד למציאות, אם הוא היה נצמד למציאות, לעובדות הנקיות, העובדות הנקיות, הם שחסדי השם כאילו יסמנו כאילו יכול לרחמות. ושהקדוש ברוך הוא ברא את הכל ויצר את הכל במטרה להיטיב, והוא לא פשט רגל. ולכן המטרה שלו עדיין קיימת ומתקיימת גם עכשיו. בצורה הטובה ביותר, וכל מה שקורה הוא רק תועיבו ורק לתועיב עושינו. עוד פעם, יכול להיות שלפעמים יש משהו שבגלל שאין לנו את הכלי, אז מתפרש אצלנו כסוג של קושי, כסוג של עונש, והדבר הזה בעצמו מנקה אותנו ומכשיר אותנו, אם אנחנו מקבלים את זה נכון, בשביל שכן נוכל לקבל את הדברים לתועיבו כמו שצריך. אבל הכל בעצם רק הווירס, זה כמו שכבר הערכנו בשבוע שעבר. עכשיו, כשמסתכלים במבט כזה, זה, אני אומר, השיחה היא והשיחה הזאת בעצם מגיעים מאותו שורש, ופה זה בעצם המשמעות המעשית של הדברים. משמעות המעשית של הדברים זה, הנה, יש לנו עולם גשמי שאנחנו חיים בתוכו, ובעולם הגשמי זה באמת חיתות וטייבס ושטויות והרבה דברים שהם לא קשורים לקדושה. ובכל זאת, על ידם דווקא, ודווקא על ידם, על ידי ההתעסקות עם דברים פיזיים, באו אלה מה זה, על ידי הימנעות מדברים מסוימים, ועל ידי כן לעשות דברים אחרים, דווקא על ידם, אדם מגיע לאור ולרוחניאס הגדולה ביותר. זאת אומרת, הגשמיאס, הכל כך שפלה, דווקא בתוכה יש את האור הרוחני הכי גדול. למה יש זה גם שש מיצוס תמידיאס, כן? שאדם יכול לקיים כל רגע, עכשיו פירה לוחם מביא, בסימן א', אז תוך כדי עיסוק, במה? באו אלה מה זה, בדברים גשמיים, יש מיצוס שיוכל לזכות בהם. זה לשנות לגמרי את הגשמיאס לרוחניאס. עיסוק גשמי של אדם יכול להפוך לרוחניאס. אומר לדוגמה, הנה אכילה. אכילה זה הכרח, כן, זה הכרח גשמי. הכרח של, בשביל שאדם יחיה הוא חייב לאכול, ולכן כל העולם באמת אוכל. אומר, זה עניין של עיסוק של גשמיאס, ויותר מזה, זה לא רק עיסוק גשמי, זה מעורב על כל כוח בתאווה גשמית. נכון? אוכל תמיד, יש בו תאווה אכילה, ועידן קרובה, ויש גם דיבורים בזויר ובכל המקומות האלה, שהדבר שהכי מפיל, הגוין מביא את זה גם כן במשלי. זבחי שלומי מלואי, היום שילמתי נדורוי, אומר שם הגוין, מה זה זבחי שלומי מלואי, היום שילמתי נדורוי? שהאיש הזוינו, כשהיא באה לפתות את הבן אדם, אז היא אומרת לו, הנה יוצאתי לקרוסך, או לשחר פונך, ובהם צועק, אומר, ועדתי מרובדתי ארסי, חטובו יזייתי מצרוים, כל הלושן שם בפרק זיין במשלי. אז היא אומרת לו, זבחי שלומים אלוי, היא מזמינה אותו לאכול זבחי שלומים. והיום שילמתי נדורוי, זה שמחה גדולה יותר, כי זה לא נדובה, זה נדר. כן? נדובה, היינו חי באחריוס, אבל נדר חי באחריוס. אז לכן זה שמחה עוד יותר גדולה, וזבחי שלומים, אז זה מצווה לאכול שלא יהיה נויסור. אבל ככה אומר עד, ואומר היתרור אל האדם, אומר הגוין, הוא בא ואומר לו, הנה בוא תאכל סודס מצווה. סודס מצווה אמיתית, כן? שלא יהיה נויסור, ושיש דין אכיל הסקוטשים וכו'. גם אם זה דין באכיל של כל כזייס, או הגיאני כפול, הגיאני כזנב עלתו, גם מספיק. השאלה היא זה... בחפצו בגבר, כן? אבל בגדול, אבל יש פה מצווה, מצווה, אכילה שהיא מצווה אמיתית לכל דבר. ואז מה קורה? עד כאן דברי יצרור, אומר הגויים. ואז שאדם נגרר פנימה לתוך טייבס האכילה, לחשי מצווה, אבל אם זה נגרר פנימה לטייבס האכילה, אז הוא כבר בידיים של היצרור לגמרי בכל הטייבס שם. אז טייבס האכילה, שטייבס כל כך מסוכנת, שהיא באמת יכולה להפיל את הבן אדם הכי נמוך שיש, וזה הפתח של לגרור, אומר הגוין, לגרור את הבן אדם למקום הכי נמוך, היצרור גורר אותו דרך טייבס האכילה, ואפילו טייבס האכילה שמסוד הסמיץ, אבל טייבס האכילה, אמרנו, אז הנה יש לנו אוכל, שדבר שהוא הכרח, והוא מעורב בטייבה גשמית מכוערת. ובכל זאת, אם מתנהגים כדין השולחן ערוך, זה נהפך לרוחניאס ממש. כמה שיחיל איזה דבר מורכב, זה יכול להפוך לרוחניאס ממש. גם בעומק של הדברים וגם בפשטה של הדברים. בפשטה של הדברים מובא בשולחן ערוך. בסימן קופסה מחזיין, סעיף ד' איתן שתי יוד אבל הפס בשעז ברוכה שיש בהם יוד אצבויס כנגד יוד מצווס התלויס בפס. ולכן יש עשור הטייבס בברכס המויצי ועשור הטייבס בפסוק מצמיח חוצר לבאימו ועשור טייבס בפסוק אין יכול ללכו יסבירו ועשור טייבס בעזר ארץ חיתו סוירו ועשור טייבס בפסוק ואיתן לכו. כן, אז רגע, איפה הטייבס הכי לנעלמה? זה כבר נהיה מצווס, זה פסוקים וכל מיני דבר. כל המחשבה של האדם זה קיום מצווס, הוא בא לחתוך את הלחם, כן? הוא מתחיל לבצוע בויצי מספס, עוד פעם שם בקופס המחזיים, בויצי מספס במקום שנאפה היטב. המשנה ברורה, יש כמו שזה הצד העליון, יש כמו שזה הצד התחתון, לכן חותכים מהצד, מהעליון והתחתון, ויצא ידי שנייה. אז רגע, הוא כבר לא אוכל מאיפה שהוא רוצה. הכובד הברוכה קובע, כי זה יותר כובד הברוכה להתחיל מפה, להתחיל משם. נכון, כמו שמנשה מגלה. אבל זה יותר כובד הברוכה. כובד הברוכה הוא כבר קובע. הוא כבר לא עושה בשביל טייבס אכילה. הוא כבר עושה בשביל כובד הברוכה. המצווס מביאות את האדם שכל הטיפול והעיסוק בגשמיאס הופך להיות רוחניאס. כאילו שוכחים מהגשמיאס. עכשיו כל העיסוק הוא בעצם לעשות מצווה, כובד המצווה. זה למשל בדוגמה של אכילה. אבל הנה, חוט רב חיים ולוז'נר ברוח חיים, שהוא מדבר על המשנה, שלושה שאוכלו על שולחן אחד, ואמרו עליו דברי תוירו, כאילו אוכלו משולחן של מוקים, שנאמר וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. שלושה שאכלו דברי תוירו, שאוכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תוירו, כאילו אוכלו זבחי מייסים, שנאמר, כי כל שולחנו יסמלאו קיצוי או בלי מוקים. אז רב חיים ולוז'נר פה מדבר על כל העניין של אכילה, מה הסיפור בדבר הזה? למעשה זה דבר פלאי, אם מתבוננים לשנייה בסיפור של אכילה זה דבר מוזר, כי זה איזה סוג של תיקון שנתנו לנו משמיים שפשוט עוטף אותנו כל הזמן. תחשוב על זה, בן אדם קם בבוקר, הוא לא אוכל, הוא לא בן אדם, כן? הוא לא יכול לתפקד נורמלי. אתם רואים איך נראים אחרי יום אחד של צום, באמת, לא שייך. הבן אדם כל היום עסוק סביב אוכל. הוא קם בבוקר, ארוחת בוקר, אחר כך יש ארוחת צהריים, אם הוא לא אוכל משהו בין לבין, ואז יש ארוחת ערב, ועוד פעם אוכל ואוכל. החיים שלנו מסתובבים כל הזמן סביב אוכל. ואדם הולך לעבוד בשביל שיהיה לו אוכל, והוא הולך לכל הזה בשביל שיהיה יותר כסף, שיהיה לו אוכל ואוכל ואוכל. יש איזה עיסוק אדיר בחיים של בן אדם סביב הנקודה של אוכל. זה דבר מאוד מאוד חזק. מה העניין בזה? למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו במצב, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת, שאנחנו כל הזמן צריכים להתנהל סביב הדבר הזה של אוכל? מה הסיפור? למה יסר את חיים ולוז'נר, כשהוא בא להעמיד את הדברים האלו, מתחיל עם דברי האריזל בפרשס עקב, שהאריזל אומר כי לא היה לפוסו, כי לא היה ללחם לבדוי יחיה האדם, כי על כל מויצו פי השם יחיה האדם. אומר, יש לחם לבדוי, מה פירוש הפסוק? אז מויצו פי השם, זה מחיה את האדם, ולא הלחם לבדוי. האריזל מסביר את זה, כי לא היה ללחם לבדו יחיה אדם. זה לא הלחם לבד. כי על כל מויצו פי השם שיש בלחם יחיה אדם. זאת אומרת ככה, אדם אוכל לחם פיזי. מה הלחם הזה מגדיל? מקיים. הוא מקיים את הגוף של האדם, אבל יותר מזה, הוא גם גורם שהאדם יחיה. והרי החיים של האדם, זאת אומרת, תיקח את החומרים שיש בלחם ותכניס אותם לגוף, שהגוף יהיה בנוי, מה נותן פה את כוח החיים? כוח החיים הוא הרי לא משהו שהוא פחמימות, שומנים, חומצות אמינו, או כל החומרים האלה, נכון? זה משהו אחר. איך גוף יש בו חיים כתוצאה מלחם שהוא חומרי לגמרי? בלחם הרי אין רוח החיים. אז איך אדם מקבל רוח חיים מהלחם? אומר לך, אריזל, תדע לך, כי לא היה ללחם לבדו יחיה אדם. הלחם באמת, אין בו הרבה רוח חיים, אז לכן, באמת לחם לבדו לא יכול לקיים את הבן אדם. כי על כל מויצו פי השם שיש בלחם, מה זה נשמס רוח חיים באפו? ויפח באפו נשמס חיים, זה מויצו פי השם. אז אותו דבר יש גם בלחם מויצו פי השם, שזה החלק הרוחני שיש בלחם, החלק שמקיים את הלחם, כשהקדוש ברוך הוא ברא אותו, כן, בהי ברום, והקדוש ברוך הוא ברא במויצו פי, והוא ברא את כל הבריאה, והמויצו פי השם שיש בלחם, הוא הולך ונותן לאדם את כוח החיים שבו. כך אומר האריזל, מביא אותו רב חיים ולוז'נר ברוח חיים, והוא ממשיך ואומר, שמה קורה עכשיו? כשהאדם בא לאכול. דבר ראשון זה כל החומר שיש פה בלחם נכנס לאדם. יש היום, קוראים לזה בפיזיקה, חוק שימור החומר, יש גם חוק שימור האנרגיה, שזה בעצם אומר שאין חומרים נפסדים וגם... זאת אומרת, דברים יכולים להפוך מחומר לאנרגיה, או מאנרגיה לחומר. חומר לאנרגיה קל מאוד לראות, כל פעם שאתה ושורף משהו, הנה ראית בבירור שחומר הפך להיות לאנרגיה, נהיה אש, אבל גם הפוך, זאת אומרת זה כבר איש שווה MC בריבוע, יש לזה את הנוסחה של איינשטיין, איך בדיוק עושים את זה ואיזה יחס בדיוק צריך להיות, אבל אפשר גם לקחת כל אנרגיה שהיא ולהפוך אותה למסה, כל אנרגיה יכול להיות, כל אנרגיה, מקווה שהדברים מובנים, אם לא אז לא נורא. אבל בכל אופן, הרעיון קיים גם בלי ההסברים של איינשטיין, אני רק אומר שלפי מה שידוע היום במדע, אז גם הדברים מאוד הגיוניים, כמו שהם נשמעים קבליים ומופשטים, מה שרב חיים ולושנר אומר פה, אבל הדברים גם ברורים במציאות, זה ככה. ולכן כשאדם בעצם אוכל את הלחם, אז הוא לוקח את הלחם, אז זה הופך אותו לאנרגיה שמקיימת את הבן אדם. אך אנרגיה לא נאבדת, היא נשארת, רק שהיא עכשיו הפכה להיות אדם. לקחת לחם, שהוא היה חיטה, והחיטה הזאת נאכלה והיא הפכה להיות אדם. זה התרומם, זה היה דוימן והפך להיות מדבר. עכשיו, השאלה מה אתה עושה עם הלחם הזה שאתה אוכל עכשיו? לאיפה אתה מוביל אותו? אם אדם, שלוישה שיושבו, ועוסקים בדברי תוירו, ודברי תוירו ביניהם, אז מה קורה? כמו קורבן, מה קורה בקורבן? לוקחים את הבהמה, מעלים אותה על גבי המזבח, ובאוילו, כן, אולי באוילה סויף, אפילו האור, חוץ מהנויצור מורו, עולה הכל ונהיה גם כן חלק אלוקי, כולל החלקים הכי פחותים, גם הם הופכים להיות על גב המזבח לדובר קודש, נכון? זאת אומרת, בוידבר אלי, זה השולחן אשר לפני השם, כאילו אוכלו מזיו חיימוקוין, זה כמו קורבונס, שאפילו החלקים הכי נמוכים של האוכל, כשהאדם אוכל, ויש בין דברי תורה, שיט אסרשי, זה ברכת המוזן, או אם זה דברי תורה ממש, אבל כשבעיקרון אתה לוקח את האנרגיה הזאת, לוקח את הכוח הזה, את האכילה הזאת שאתה אוכל, חפצים, דברים, דוממים, חיים או צומחים, שיש בבריאה, והופך אותם לחלק מהאדם, והאדם מתקדש על ידי ברוכס, או על ידי קיום הלוכה, או על ידי מה שצריך, אז זבחי מוקוים, הוא מעלה את כל הבריאה, הוא מעלה את כל המים שהוא שתה, והאוכל שהוא אכל, והבהמות שהוא אכל, הכל, המאורץ, אסור לו לאכול בשר, כי איזה זכות יש לו בכלל לקטול חיים של בהמה, נכון, נגמר בפסוחים, לפמטס, אז אסור לו לאכול בשר, המאורץ, אבל תלמיד חוכם, או מי שמברך, השאלה מההגדרה של המאורץ, אין שם בגימורת, אבל אדם שמברך, אז כן יש לו מקום, הוא באמת מעלה את הבהמה הזאת, הוא עושה לה טובה כשהוא אוכל אותה. עוד פעם, לפי המהלך הזה. הרמב״ם במוירה יש לו מהלך אחר לגמרי על למה מותר לאכול בעלי חיים, אבל בסדר, בעניין הזה. לעומת זאת, מה קורה כשאדם אוכל ושלוישה שאוכלו ואין ביניהם דברי תורה? עכשיו, מה קורה בדרך כלל כשאדם אוכל? אתה לוקח את החומר, מכניס אותו לגוף, ואז המערכת של הגוף מתחילה לאבד אותו. מהפה, עם הרוק, השיניים, המערכת של הוושת, נכנס לקיבה, מציעי קיבה, ואז עובר לדקים, וכולו. עובר שם מערכת שלמה. החומרים הטובים שיש לגוף שימוש בהם, יוצאים החוצה בסוג של מסנרת כזאת ונכנסים לתוך הכבד ומשם למחזור הדם והגוף משתמש בהם. אם זה שומנים, פחמימות, חלבונים וכולי, כל מה שיש ברשימה מאחורה ועוד הרבה דברים שלא כתובים שם. אבל כל הדברים האלה והגוף משתמש בהם כאבני בניין, והנה האבני בניין האלה משתמשים בהם. מה קורה עם הפסולת? החלקים האחרים הם נפלטים ויוצאים. נכון? ככה הקדוש ברוך הוא ברא בגוף האדם, אז הם מברכים את הברוך של אשר יוצר שזה נפלט ויוצא מהגוף. מה קורה כשהאדם אכל אוכל, אכל לחם, אכל בשר, אכל שתה מים, אבל לא רומם אותם? וזה שלושה שאוכלו ואין ביניהם דברי תורה. כאילו אוכלו מזיו חיימייסים. כאילו אוכלו מזיו חיימייסים. זה כמו לקחת בהמה שיש בה שתי חלקים, חלק גופני וחלק של רוח חיים בעמי, אבל זה גם רוח חיים, ואת הכל הוא נותן לעביד אזורי, הוא הוריד את הכל למדרגה נמוכה יותר. ואיך זה נקרא בפוסוק? שנאמר כי כל שולחנויס מלאו כי צויו בלי מקוים. הפכת את הכל להיות צויו, הפכת את הכל, כל האוכל הזה להיות צולת. כי כשאדם לוקח את האוכל הזה ומעלה אותו על ידי האכילה שלו ודברי תורה, אז האוכל הזה מתעלה להיות כולו כאילו על המזבח, זה קורבנס. לעומת זאת כשאדם אוכל ולא מעלה את הדברים, ההפך, מוריד אותם, אז הוא לקח אפילו את המויצו פי השם שהיה בלחם הזה, את המויצו פי השם שהיה בבהמה הזאת או במים האלה או בכל דבר שקיים בעולם שיש בו מויצו פי השם, והוריד את המויצו פי השם הזה למקום נמוך כזיו חיימייסים. זה כמו להקריב לעביד אזורי, לקחת את כוח החיים ולתת אותו לעביד אזורי, זה להפוך את כולו לצויו, כי כל שולחון הזמולו כי צויו בלי מוקוי. וזה בעצם, תראו את זה ברוח חיים בפנים, זה נפלא מאוד, וזה נותן הבנה, כי זה בעצם כל התהליך החיים של האדם. האדם כל החיים שלו מתעסק בנקודה הזאת, לברר את הגשמיאס והרוחניאס. אנחנו חיים בעולם גשמי, עם פחיתות, עם תאוות, חומר אחור, ובתוכו אנחנו צריכים לגלות את החלק של הרוחניאס, ודווקא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים ואת היכולות, שעל ידי העיסוק ברוחניאס, מתוך הגשמיאס הזאת, גם הגשמיאס הזאת תתעלה, כן? ונמצוא כלושן רבינו הרמח"ל, אילו גודו אילו לבריאו איסקולום ביויסו משם שיעודם השולם המקודוש בקדושוסו יסבורך. הוא מביא שם ראיות, הנה אבני עמוקים, הרמצל הסישור מביא ראי, אבני עמוקים, לקח יעקב ושם מרשותיו, והנה אומרים כל אחד, אולי יניח צדיק רוישוי, למה? כי זה אילוי גודל אילו לבריאויס. והוא מתעלה, והעולם כולו מתעלה עמו. כי זה העבודה של האודם השולים. זה העבודה של האודם השולים. והאודם השולים, בגלל זה, יכול גם כן לגמרי לשלוט על הבריאה. יש לו את היכולת ואת הכוח לשלוט על הבריאה כולה, כי הוא זה שכמו שיהושע בן נון. ישוע בן נון שהוא בא לעמוד שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, כן? אז כמו מדברת על זה באבי דזור, עד החופי יום ד' ששלושו שנוק דולם חמו, מויש רבינו שאוכל תספח דחו, יהושע, אומרת הגמור מקרואה, כמו שכל הפסוקים בתחילת יהושע, ונקדימו עם בן גוריון גמורה. אז הוא אמר, שמש בגבעון דום. למה הוא אומר דום ולא עמוד? בגלל שכל דבר בבריאה אומר שירה. ממזרח שמש עד מבויוי מעולו לשם השם, אם הם לא אומרים שירה הם לא הולכים. אז לכן הוא אומר לו דוים, אל תגיד שירה. כשהוא לא אומר שירה, ממילא הוא חייב לעמוד. כך אומרת הגמורה שמה. זאת אומרת, כל הרצון שלו זה להגיד שירה, אבל למעשה הוא שותק, הוא לא אומר שירה, הוא מכניע את השמש והוא מבטל אותו מלהגיד את השירה, והוא כאילו עומד ואומר שירה במקומו. למה? כי זה הכוח של אודם השולים. האודם השולם, בגלל הכוח שיש לו, שהוא בעצם מרומם את כל הבריאה, כל הבריאה מתרוממת ומתעלה דווקא על ידו. וזה הכוח שיש פה לבן אדם. זה הכוח שיש לבן אדם על ידי העיסוק שלו בעולם. למעשה, בזה, אומר ראשי ועלה, הוא אומר, נראה איך הוא צלם ודיוקן האדם לפי מדרגות היה אמיתי. אומר, בן אדם נתון למעשה בחושך שלו אילו מה זה. הוא נמצא בחושך שלו אילו מה זה. אבל כשהוא מתבונן לעומק של דברים, והוא מבין את הרוחניה שיש בכל דבר, אז באמת רואים מציאות אחרת לגמרי. איפה בן אדם יכול להגיע? הדוגמה שהוא מביא זה מיוסף ובנימין שנפגשים. אומר, אין בתורה הרי אות אחת מיותרת, ודאי שלא פסוק שלם. וכשיוסף נפגש עם בנימין, כתוב וייבק על צוורי בנימין אחי, ובנימין בוכה על צוורו. שמה הם בחו, אומר המדרש, ורשי מביא את זה, שיוסף, כשנפגש עם בנימין, בכה על שני בתי מקדוש שעתידים להיות בחלקו של בנימין ויחרבו, ובנימין בוכה על משכן שילוי שעתיד להיחרב. משכן שילוי ואימס באוהל יוסף, כן? באוהל יוסף, שזה היה משכן שילוי שהיה בחלקו של יוסף, כן? נאכולים בכל הרויה, בגלל שהכוח השמירה סיניים של יוסף הצדיק, אז לכן גם קודשים נאכולים בכל הרויה דווקא אצלו. ובנימין בוכה על צוורוב, כן? ואייב קלצדרי בנימין, בנימין בוכה על צוורוב, הוא בוכה על משכן שילוי והוא בוכה על שתי מקדושים. הוא אומר, זה הרי פשוט, מתוך הפסוקים, שהם באים והם בוכים על עצם הפגישה ביניהם. זה הדבר הראשון. יש פה את יוסף ובנימין, והם נפרדו להרבה שנים, ועכשיו הגיע הזמן והם נפגשו ביחד. והאדם, מה שנוגע לאדם, אז הוא מרגיש, אפילו אם זה דבר עמוק מאוד, כן? תמיד, יש משהו שקשור לבן אדם. אז באותו זמן שהם מרגישים את החיבור ביניהם של יוסף ובנימין, הם שתי אחים, מאימא, והכל, ויש להם כאלה געגועים שבנימין קורא לעשרת הבנים שלו, כולם על שם יוסף. וכשהם נפגשים, יש בהם את הרגש הזה של הבוטי מקדוש שויס. השתי בוטי מקדוש שמצטילים להיות בחלק בנחלה שלו, והמשכון שהולך להיות בנחלה שלו. אומר, כל בן אדם יכול להגיע, יש את החלק האהוב. הם מאוד נרגשים על מה שקורה עכשיו במציאות. והם בוכים, אבל הם נזכרים בחורם. למה? כי רוח הקודש שורסו עליהם, והם ראו שזה מה שהולך להיות. אבל רוח הקודש שורה על בן אדם כשהוא רוצה את זה, כשזה מעניין אותו, כשהוא נמצא במשהו שקשור לעניין הזה. לא פתאום נופל להם בראש משהו שלא קשור בכלל. רק מה? היה להם ברור, באותו זמן שהם נפגשים ביוסף ובנימין, הם לא מסתכלים על זה רק כפגישה חיצונית, ששתי אחים נפגשים ואיזה מרגש. יש להם מבט עמוק יותר על כל הסיפור הזה. הם רואים פה את המצב של עם ישראל, מצב של השרועס השכינה בישראל. עוד פעם, אנחנו לא תמיד יכולים לנסות להבין, אבל לא תמיד יכולים להבין איך בדיוק בשבותים זה כן ברור ש ראי בישורון מלך ויסעה ספרו של יום יחד שבטי ישראל, שיש כמו שרשי על המקום אומר שם בויהי בישורון מלך בסוף דבורים, אומר שכשהם יחד באגודו אחס, אז יש הקדוש ברוך הוא ביניהם או מלכום, ולא כשיש מחלויקס ביניהם וגמיר את אלוהי כל השבטה. זאת אומרת, יש משהו בעם ישראל שחייבים את השלימו של כל השבטים, ודווקא אז יש ואויו השם לי לאלוהיקים. יענתי ואובינו מקבל את ההבטחה שבאויו השם לי לאלוהיקים, שאף אחד מזרעו לא ימות בחייו. זאת אומרת, שלא יתבטל אחד מהשבטים, כי המציאות של ואויו השם לי לאלוהיקים, השורה השכינה בישראל, תלוי במציאות של כל השבטים ביחד. זאת אומרת, זה המציאות של הדברים. אבל הם נמצאים פה ובוכים, הם בוכים על השורה השכינה, כי הם רואים בתוך המציאות הטבעית שקיימת מציאות הרבה יותר פנימית, הרבה יותר עמוקה והרבה יותר עליונה. ולכן דעתם נזכרים על השורה השכינה בישראל ועל החורם שיהיה, ההשראה של רוח הקודש שיהיה. זאת אומרת, זה לא ברור שיש פה חלק טבעי שרואים את הבן אדם ומתרגשים, אבל יש פה גם משהו הרבה הרבה יותר עמוק תוך כדי. למה זה מסיים את הדברים ואומר שכמובן שאנחנו רחוקים בתכליס מהמדרגה הזאת. אבל מכל מקום, כיוון שהתורה כתבה את זה, הרי שגם לנו זה לימוד לדוירי דוירס. הרוחני של יהודי איך הוא. ואנו צריכים לשאוף להגיע מה שאפשר להגיע בכיוון הזה. איך? וזהו על ידי הסיאס המצווס שעומדות לרשותנו על כל צעד. רוצה הקדוש ברוך הוא לזקו איסיס ישראל לפי כוח עיר בו להם תוירו ומצווס. זאת אומרת, על זקו איסיס ישראל גם לשון זיכוך. של שנוכל לראות את הרוחניה שיש בכל פרט גשמי, להתרומם מהכרח לאכול עם טייבס אכילה ללאכול עם שולחון ארוך. עוד פעם, לגעת בלחם בעשר אצבעות, זה פרטים קטנים, אבל זה פרטים קטנים שיוצרים מציאות אחרת. הם פרטים קטנים שהופכים את האכילה הגשמית לאכילה רוחנית. זה פרטים קטנים שהופכים את הקימה בבוקר לקימה של שולחון ארוך, שינה בלילה לשינה של שולחון ארוך. כן, זה לא ישן לגון המיטה הרמיס, לא ישן המיטה של גוי. מה זה מיטה של גוי? בלי קריש ושל המיטו, כן, אחד הפירושים שם בגמורה בברוכס. מה קריש ושל המיטו עושה? קריש ושל המיטו זה לא איך תישון עם השולחון ארוך. כשאדם הולך לישון עם השולחון ארוך, זה 8 שעות שינה שהם מציאות אחרת, המציאות של קדושה. רב שמשון פינקוס היה מדבר על זה המון, שהוא אמר שזה דבר שאפשר כל כך הרבה להרוויח. תכלס זה מדובר על פסוק ראשון, לא יותר מזה. קריש ושל המיטו זה פסוק ראשון. המהדרים יכולים גם להגיד ברוך שם. והמהדרים, מין המהדרים את כל פרוש הראשון? טוב, יש גם את הנוסח של האריזל ואת הנוסח של זה, ויש גם נוסחות ארוכות יותר, מי שרוצה, בשמחה. אבל מה שמחויב בעצם, מדן כפי של המיטו, זה תראו את גם רשי, טייס וזה הרן, בתחילת, סליחה, לא רן, רבינו יינה, על הריף, בתלמיד רבינו יינה. בעיקרון פסוק ראשון, זה הכל. עכשיו, בן אדם אומר פסוק ראשון, לפני שהוא הולך לישון, וכל 8 שעות שינה, זה 8 שעות של קדושה. תשמע, אם אתה ביזנסמן, אם אתה חכם, את זה לא מפסידים. עסק שיש בו השקעה קטנה עם רווח גדול, מרוויחים. תשמע, 8 שעות של קדושה, ביום אתה צריך להשקיע קצת יותר בשביל זה. וזה בשנייה אחת אתה קונה את זה. ולהגיד שמה ישראל לפני השינה. עכשיו, ולכן, חושב שמאוד אהב את זה, תמיד היה מדבר על זה בהרחבה. אבל זה בדבר אחד, להכניס את השולחון ערוך לחיים, ולהפוך את החיים לחיים רוחניים, חיים של קדושה. בפרט, אומר מה שזכינו, להיות מיישב מסמדרש ולא עם מיישבי קרונויס, שלא רבים זוכים לזה, ובואו ננצל ונשתדל ללכת בדרך אשר אירו לנו רביסינו, על די קיום תוירו סוי ומצווי סוף כל היומים, השם יזבורך יעזרנו.